הוא ציווה עליהם לעמוד בשורה כשפניהם מופנות אל הקיר. אז הריק בהם שתי מחסניות. מאת אדם רז, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית רועי ברינה. אלה היו דיונים מלאי אמוציות. השר חיים משה שפירה אמר שנתעררו כל יסודותינו המוסריים. השר דוד רמז העיר שהמעשים המדוברים מוציאים אותנו מגדר של יהודים ומגדר של בני אדם בכלל. השר מרדכי בן טוב נחרד ותהה אילו יהודים יישארו במדינה אחרי המלחמה. השר אהרון ציזלינג סיפר שלא ישן כל הלילה וכי הפשעים פוגעים בנשמת הממשלה כולה. חלק מהשרים דרשו לחקור את העדויות ולהעמיד את האחראים לדין. בן גוריון התחמק. לבסוף הכריעו השרים בעד חקירה. כך הוקמה הוועדה לבדיקת מקרי הרצח בצבא. הימים היו ימי נובמבר 48, ועל שולחן הממשלה הלכו והצטברו עדויות על מעשי טבח שביצעו חיילי צהל בערבים, בגברים לא חמושים, בזקנים, בנשים ובילדים. במשך שנים הדיונים הללו היו מושחרים. כעת, תחקיר מוסף הארץ ומכון עקבות מפרסם לראשונה את חילופי הדברים הקשים בין השרים וחושף עדויות לשלושה מעשי טבח לא ידועים, כמו גם פרטים חדשים על הטבח בחולה, מהפשעים הבולטים של המלחמה. שני מבצעים גדולים יצאו לדרך באוקטובר 48, מבצע יואב בדרום ומבצע חירם בצפון. בתוך פחות משלוש יממות כבש צהל את הגליל ושלח זרועות גם לכפרים בדרום לבנון. בפרק זמן של 30 שעות נכבשו עשרות כפרים ערביים בצפון, ורבבות תושבים נסו מבתיהם. רובם המוחלט לא לקח חלק בלחימה. עיקר חילופי האש היה בין צהל לצבא ההצלה הערבי, שהורכב ממתנדבים מהמדינות השכנות. כשישראל יצאה למערכה על כיבוש הצפון, נותרו בגליל 120 אלף ערבים, מחצית ממספרם ערב תוכנית החלוקה. ההתקדמות המהירה של צהל לעבר הגבול הצפוני זימנה לחיילים מפגש עם האוכלוסייה שנותרה בכפרים, וכללה גם זקנים, נשים וילדים. גורל הפלסטינים היה נתון עתה בידי כוחות צהל, והמפגש הזה בין לוחמים לאזרחים הסתיים לא פעם בפשעי מלחמה מחרידים. מעשי הזוועה שנעשו במהלך המלחמה עולים מתיעוד היסטורי מגוון. מכתבים של חיילים, זיכרונות שנכתבו בזמן אמת ולא פורסמו, פרוטוקולים של דיונים שקיימו המפלגות ומקורות נוספים. דוחות חקירה צבאיים וממשלתיים חסויים ברובם המכריע, וידן הקשה של הצנזורה ומחלקות החשיפה בארכיונים מכבידה גם היום על מחקרים אקדמיים ותחקירים עיתונאיים. ועדיין, המקורות הגלויים מספקים תמונה שהולכת ומתבהרת אט אט. כך למשל, בעדויות על מעשה טבח בריינה, באזור המירון ובאל בורג' שמובאים כאן ולא נודעו עד כה. הכפר ריינה, סמוך לנצרת, נכבש עוד קודם למבצע חירם ביולי 48. כמה חודשים לאחר מכן, פנה אהרון חיים כהן, איש המחלקה הערבית בהסתדרות, לנציג המחלקה הערבית במפם, ותבע ממנו לברר את הדברים הבאים. מדוע נרצחו בכפר ריינה בראשית ספטמבר 14 ערבים, ביניהם אישה בדואית ואף חבר ברית פועלי ארץ ישראל, יוסף אל טורקי? תפסו אותם ליד הכפר בהשמה שמבריחים, הביאו אותם לכפר ורצחום. השייך טאהר אל טאברי ממנהיגי הציבור הפלסטיני בצפון, טען שהטבח בריינה אינו יחיד, וכי מעשים אלה נעשים לשם שוד. משפחות הנרצחים טענו שהקורבנות נשאו על גופם מאות לירות. הכפר אל בורג', היום מודיעין, נכבש גם הוא ביולי 48 במהלך מבצע דני. לפי מסמך שהותר בארכיון יד יערי, שזהות מחברו אינה ידועה, לאחר כיבוש הכפר נותרו בו ארבעה זקנים. חאג' אברהים, שעזר במטבח הצבאי, זקנה אחת חולה, ועוד זקן וזקנה. שמונה ימים לאחר כיבוש הכפר, ביקשו החיילים מאברהים לאסוף ירקות כדי להרחיקו ממה שעתיד היה להתרחש. שלושת האחרים הובאו לבית בודד. אחר כך ירו פגז אנטי-טנקי, פיאט. כשהפגז הכתיע את המטרה, השליחו שישה רימוני יד לתוך הבית. אלה הרגו זקן וזקנה, ואת הזקנה המיתו בנשק. אחר כך הציתו את הבית ושרפו את שלוש הגופות. כשחזר חאג' אברהים עם שומרו, סיפרו לו כי שלושת האחרים נשלחו לבית החולים ברמאללה. הוא לא האמין כנראה בסיפור זה, וכעבור כמה שעות המיתו גם אותו, בארבעה כדורים. לפי עדות של שמואל מיקוניס, חבר מועצת המדינה הזמנית מטעם המפלגה הקומוניסטית, גם באזור מירון התחוללו מעשי זוועה שלא נודעו עד כה. מיקוניס עקף את הצנזורה בזמן אמת באמצעות הגשת שאילתה לראש הממשלה שהותרה בארכיון הכנסת. בפניותו לבן גוריון דרש לברר מעשים שבוצעו לדבריו על ידי אנשי האצ"ל. א', השמידו במכונת יריעה 35 ערבים שהסגירו את עצמם עם דגל לבן בידיים לפלוגה זו. ב', לקחה בשבי תושבים שלווים, בתוכם נשים וילדים, ציוו עליהם לכרות בור, דחפום לתוכו בחידונים צרפתיים ארוכים, וירו באומללים עד שכולם נרצחו. לא חסרה גם אישה עם תינוק בזרועותיה. ג', ילדים ערבים, בני 13-14 ששיחקו ברימונים, נורו כולם. ד', נערה כבת 19-20 נאנסה על ידי אנשי אלטלנה, פלוגת אצל. אחר כך דקרו בחידון ותחבו מקל עץ לתוך גופה. כאן המקום להדגיש כי אין בידינו עדויות נוספות שמחזקות את התיאורים הקשים על הנעשה בריינה, באלבורז' ובמירון. ואולם בכל הנוגע לעדות של מיקוניס, יכול להיות שיש מקום להשהות את הספקנות הבריאה. באותה שאילתה לבן גוריון ידע מיקוניס לתאר לפרטי פרטים גם את הטבח בכפר הלבנוני חולה, ומאוחר יותר התברר בבית המשפט כי מקורותיו היו אמינים. דומה שהטבח שנעשה בחולה החריד במיוחד את שרי הממשלה באותם ימים. הכפר נכבש על ידי פלוגה של חטיבה 2 בפיקודו של שמואל להיס. מרבית התושבים נמלטו, אך כ-60 איש נותרו בכפר ונכנעו ללא התנגדות. לאחר הכיבוש נרשמו שני מעשי טבח יום אחר יום. בראשון נרצחו 18 תושבים, בשני מניין הקורבנות עמד על 15. מפקד הפלוגה להיס היה הלוחם היחיד שהוא עמד לדין על מעשי רצח במבצע חירם. הוא זוכה מחמת הספק מהאירוע הראשון, אך הורשה בגין הטבח השני שביצע בעצמו. פסק הדין של להיס הותר בארכיון המשפטי באוניברסיטת תל אביב, וקטע קצר ממנו מובא כאן לראשונה. להיס הורה להוציא את 15 הערבים הללו מהבית שנמצאו בו, והובילם לבית בודד שנמצא במרחק מה מבית הקברות המוסלמי שבכפר. בהגיעם לשם פקד המערער להכניס את הערבים לאחד החדרים, ושם ציווה עליהם לעמוד בשורה, כשפניהם הופנות אל הקיר. אז ירה המערער בסטן שבידו בערבים, והריק בהם שתי מחסניות. לאחר שאנשים נפלו, בדק המערער את הגופות והתבונן אם יש רוח חיים בהן. אחדים הראו עדיין סימני חיים והתנועעו, ואז ירה בהם המערער יריות נוספות. להיס טען להגנתו כי פעל ברוח דברי מפקד הגדוד, שאמר לו כי אין צורך להכביד על המודיעין בשבועים. הוא הסביר שהיה חדור תחושות נקם בשל מות חבריו, זאת אף על פי שהקורבנות לא לקחו חלק בלחימה. בתום המשפט נגזרו עליו 7 שנות מאסר, שהומתקו בערעור לשנת מאסר אחת. את עונשו הוא ריצה בתנאים נוחים למדי במחנה צבאי בצפון. לאורך השנים ניפקו השופטים הסברים שונים לעונש הקל שנגזר עליו. השופט גדעון אילת נימק זאת בכך שהוא החייל היחיד שעמד לדין על מעשיו במבצע חירם, אף על פי שבוצעו מעשי רצח חמורים אף יותר. השופט חיים דוברין אמר כי כשופט קשה היה לי להשלים ממצב בו אנו יושבים מאחורי שולחן ודנים אדם שהתנהג בזמן הקרב כפי שהתנהג. כלום יכול היה לדעת אותה עת מי חף מפשע ומי אויב? לאחר שחרורו זכה להיס לחנינה מהנשיא יצחק בן צבי. כעבור 3 עשורים הוא מונה למנכ״ל הסוכנות היהודית. כמנהל הסוכנות הגה את יום ירושלים שמצוין מאז מדי שנה. מיליוני מסמכים משנותיה הראשונות של המדינה עצורים בארכיונים הממשלתיים ולציבור אין גישה אליהם. לכך מתווספת צנזורה אקטיבית. בשנים האחרונות סורקים אנשי המלאמב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ארכיונים ברחבי הארץ ומעלימים ראיות לפשעי מלחמה, כפי שנחשף בעבר בתחקיר מוסף הארץ. ואולם למרות מלאכת ההסתרה, העדויות על מעשי הטבח הולכות ונערמות. את הבסיס הניח בשנות ה-80 ההיסטוריון בני מוריס, שערך מחקר חלוצי מקיף בארכיונים. לימים הצטרפו מחקרים נוספים, בהם ראוי למנות את עבודתו של ההיסטוריון עדל מנעה, שהתמחה בתיעוד בעל פה וחקר את עברם של ערביי חיפה והגליל. מנעה תיאר בין השאר את כיתות ההוצאה להורג שטבחו ב9 תושבים במג'דל קרום בימי מבצע חירם. פרסומים נוספים לאורך השנים משלימים בהדרגה את הפאזל החסר. מוריס מנה בעבר 24 מעשי טבח לאורך המלחמה. כיום כבר ניתן לומר שהמספר גבוה יותר ועולה כדי כמה עשרות מקרים. בחלקם נרצחו בודדים, בחלקם עשרות, ויש גם מקרים שמספר הקורבנות עלה על 100. מלבד הטבח בדיר יסין שהרה באפריל 48 ועורר הדים לאורך השנים, נדמה שפיסת ההיסטוריה האגומה הזאת הודחקה ונדחקה הרחק מהשיח הציבורי בישראל. בין מעשי הטבח הבולטים בימי מבצע יואב ומבצע חירם, ניתן למנות את האירועים בכפרים צלחה, צפצף ודוימה. בכפר צלחה ששכן בסמוך לגבול לבנון, היום הקיבוץ עירון, הוציאה חטיבה 7 להורג בין 60 ל-80 תושבים, בפרקטיקה שנעשה בשימוש כמה פעמים לאורך המלחמה. ריכוז תושבים במבנה בכפר ופיצוץ שלו בזמן שאנשים בתוכו. בכפר צפצף של יד צפת, היום המושב ספסופה, טבחו חיילי חטיבה 7 בעשרות תושבים. לפי עדות אחת, שאנשי המלמב הורו להסתיר שלא כחוק, הם תפסו 52 גברים, קשרו אותם אחד לשני, חפרו בור וירו בהם. 10 עוד פרפרו. באו נשים, ביקשו רחמים. מצאו גוויות 6 זקנים. היו 61 גוויות. 3 מקרי אונס. בכפר דוויימה שבחבל אחיש, היום המושב אמציה, טבחו חיילי חטיבה 8 בכ-100 איש. חייל שהיה עד לאירועים, תיאר אותם בפני איש מפם. לא היה קרב ולא הייתה התנגדות. הכובשים הראשונים הרגו כ-80 עד 100 ערבים, נשים וטף. את הטף הרגו תוך כדי ריצוץ גולגולותיהם במקלות. לא היה בית שאין בו הרוגים. לפי קצין מודיעין שהוצב בכפר יומיים לאחר מכן, מספר ההרוגים הגיע ל-120. בדברים שפורסמו בכתב העת נר מיד לאחר המלחמה על ידי חייל עלום שם, ניתן ביטוי לכך שתופעת ההרג של חפים מפשע פשטה בצבא. הכותב סיפר כיצד חברו ליחידה רצח קשישה ערבייה שנותרה מאחור בעת כיבוש הכפר לוביה ששכן בגליל התחתון. הדבר נעשה לעניין שבאופנה, וכשהתעוננתי בפני מפקד הגדוד על הנעשה וביקשתיו להפסיק השתוללות זו, שאין לה כל הצדקה צבאית, משך בכתפה ואמר שאין הוראה מגבוה למנוע זאת. ומאז הלך הגדוד ונדרדר במדרון. הישגיו הצבאים נמשכו, אך לעומתם רבו מעשי הזוועה. נדמה שהחייל העלום לא הגזים. מיון בתיעוד היסטורי מגוון, ניכר שהאצבע הייתה קלה עד מאוד על ההדק. בחודשים נובמבר-דצמבר 48, כשהלחץ המלחמתי שכח, התפנתה הממשלה לדון בדיווחים על מעשי הטבח שהגיעו לשרים בצורות שונות. עיון בתמלילי הדיונים לא מותיר מקום לספק. הצמרת המדינית ידעה בזמן אמת על אירועי הזוועה שנלוו לא פעם לכיבוש הכפרים הערביים. אמנם כבר ב-1995 נפתחו הפרוטוקולים הישיבות לעיון, אולם החלקים שהוקדשו להתנהגות הצבא בגליל ובנגב, כפי שכונו בסדר היום של הממשלה, נותרו מושחרים עד הימים האחרונים. הפרסום כעת מתאפשר לאחר פניות של מכון עקבות לגנזת המדינה, לחשוף את דיוני הממשלה מהשנים 1948 עד 1949 במלואם. אלא שעל אף שחלקים נרחבים שוחררו לפרסום, חלקים אחרים נותרו מושחרים. ניכר שהאזכורים הישירים לפשעי מלחמה עדיין מצונזרים. אולם חילופי הדברים בין השרים בנוגע לשאלה אם לחקור את הפשעים או לא, שהוסתרו במשך 73 שנה, עומדים כעת לעיונם של חוקרים, עיתונאים ואזרחים סקרנים. כך למשל נשמע ישיבת הממשלה מ-7 לנובמבר 48. שר העלייה והבריאות חיים משה שפירא, הפועל המזרחי. עד לידי כך אסור לנו להגיע אפילו בימי מלחמה. לא פעם אחת דובר על עניינים אלה בישיבות הממשלה, ושר הביטחון חקר ודרש וניתנו הוראות. סבורני שכדי לעשות רושם שהעניין נראה לנו רציני מאוד, עלינו לבחור בוועדה של שרים שתצא למקומות האלה ותראה בעיניה מה קרה. צריך להניש אנשים העושים מעשים אלו. הדבר לא יהיה בגדר סוד. הצעתי היא שתיבחר ועדה של 3 שרים ותעמיד את העניין על חומרתו. שר הפנים יצחק גרינבוים, הציונים הכלליים. גם אני התכוונתי לשאול שאלה מעין זו. נודע לי שישנה פקודה לטהר את השטח. בשלב הזה מספר גרינבוים על קצין שגירש תושבים באוטובוס אל קווי האויב, ואז מוסיף, אבל כנראה שאחרים אין להם אותו השכל ואותה הרגשה. כנראה אפשר לבצע את הפקודה בדרכים אחרות. כאן נותרו שורות רבות מצונזרות. שר העבודה מרדכי בן טוב מפם. האנשים שעשו זאת טענו שקיבלו פקודות ברוח זו. כמדומני לא היינו חסרי אונים בשום עניין, כמו לכאורה בעניין זה. לדעתי אין זו שאלה ערבית, אלא שאלה יהודית. השאלה היא, אילו יהודים יישארו במדינה אחרי המלחמה? איני רואה דרך אלא לבאר את הרע ביד חזקה. היות ולא ראינו את היד החזקה במטה או במשרד הביטחון, אני תומך בהצעת מר שפירה שתיבחר ועדה שהממשלה תיתן לה סמכות לחקור כל איש שנראה לה. צריך לחקור מה הייתה השתלשלות הפקודות, מי קיבל פקודות ממי, כיצד נעשים הדברים בלי פקודות בכתב. הדברים נעשים על פי שיטה מסוימת, מסתבר שפקודה לחוד ונוהג לחוד. ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון מפאי. אם הם בורחים, לא צריך לרוץ אחריהם, אולם עניין אחר הוא ביחס לתושבים הנשארים במקומותיהם, וצבאותינו מבריחים אותם. אפשר למנוע את הדבר הזה. אין הכרח להבריחם. בלוד וברמלה ניתנו הוראות מפורשות לא להבריח את התושבים, ונתברר שהבריחו אותם. רציתי לנסוע ללוד בימים הראשונים לאחר הכיבוש, ואמרו לי כמה אמתלות שאינני צריך לנסוע. פעם ראשונה קיבלתי את הדברים בתמימות. עניין קשה יותר זה עניין השוד. המצב בשטח זה היום. בסיכומה של הישיבה משבעה בנובמבר הוחלט למנות ועדה של שלושה שרים לבדיקת העדויות למעשה טבח. בוועדה היו חברים שפירה, בן טוב, ושר המשפטים פנחס רוזנבליט, רוזן מהמפלגה הפרוגרסיבית. ואולם כעבור שבוע הם הודיעו לממשלה שמאחר שאין להם סמכויות לחקור אנשי צבא, הם אינם יכולים להגיע לחקר האמת. שלושה ימים נוספים חלפו והממשלה התכנסה שוב לדון בחקירת הפשעים. בן טוב. יודעני שישנם בצבא חוגים המעוניינים לעשות סבוטאז'ה להחלטות הממשלה. שפירה. עלינו לחפש את הדרך הטובה לעצור המגפה. המצב בעניין הוא בבחינת מגפה. היום שמעה הוועדה עד אחד ואני כבשתי פניי בקרקע. בושתי ונחלמתי. אם כזה המצב, איני יודע מצד מי צפויה סכנה למדינה, מצד הערבים או מצד עצמנו. לדעתי נתערערו כל היסודות המוסריים שלנו וצריך לחפש דרך לבלום יצרים אלה. הגענו למצב זה משום שבראשית העניינים לא ידענו כיצד להשתלט עליהם. יש לי הרושם שחיים אנו בגן עדן של טיפשות. אם לא יחול המפנה, הרי מערערים אנו בידינו את הבסיס המוסרי של הממשלה. שר החקלאות אהרון סיזלינג מפם. קיבלתי מכתב מאדם אחד ביחס לעניין. עליי לומר לכם שידעתי את המצב בשטח זה אצלנו, ולא פעם אחת העליתי את הדברים על שולחן זה. לאחר שקראתי את המסופר במכתב שקיבלתי, לא יכולתי לישון כל אותו לילה. הרגשתי שנעשה דבר הפוגע בנשמתי, בנשמת ביתי ובנשמת כולנו כאן. לא יכולתי לתאר לי מאין באנו ולאן אנו הולכים. יודעני שאין זה מקרה, אלא דבר הקובע את רמות החיים של האומה. יודעני שדבר זה עשוי להביא תוצאותיו בכל שטח חיינו. עבירה גוררת עבירה ועניין זה נעשה טבע שני של האדם. שר המשטרה בחור שלום שטרית, ספרדים ועדות המזרח. עוד בימי הראשונים של מנהלת העם טבעתי להחמיר בעניין ולא שמעתם לי. אתם מתרגשים על מעשיהם חמורים. הצעתי כמה הצעות בעניין ועד היום לא נתקבלה אחת מהן. שר התחבורה דוד רמז, מפאי. התגלגלנו למדרון היום. אמנם לא כל הצבא, אבל אם יש מעשים כאלה והם חוזרים ונשנים בכמה וכמה מקומות, הרי הם בלתי ספק איומים עד לייאוש. ובתום חילופי הדברים חתך בן גוריון. היות והוועדה לא מילאה את התפקיד שהוטל עליה, הרי היא בטלה. אנו קוברים את העניין, השיב לו השר גרינבוים. השר שפירה, מי שהציע מלכתחילה להקים ועדת חקירה, אמר שהקרקע נשמטת תחת רגליו. למעשה עד מהרה הבינו השרים כי ראש הממשלה לא מעוניין בחקירה מעמיקה של פשעי המלחמה. הוא סירב להעניק לוועדת השלושה סמכויות נרחבות יותר שהתבססו על התקנות לשעת חירום, כך שהתאפשר לה לזמן לעדות כל מי שתמצא לנכון, ותלה את כישלונה בעצלנות חבריה. בעוד חלק מהשרים דרשו להקים ועדה עם שיניים ולמצות את הדין עם האחראים, בן גוריון משך לכיוון אחר לגמרי. כך, בסוף הדיון התקבלה ההחלטה הבאה. הממשלה מטילה על ראש הממשלה לחקור את כל הטענות על התנהגות הצבא בערבים, בגליל ובדרום. יומיים לאחר הישיבה, ב-19 בנובמבר 1948, מינה בן גוריון את היועץ המשפטי לממשלה, יעקב שמשון שפירה, לחקור את האירועים. בלשון כתב המינוי כתב ראש הממשלה ליועץ שהוא מתבקש בזאת לקחת על עצמו לבדוק ולחקור אם היו פגיעות על ידי החיילים והצבא בחיי תושבים ערבים בגליל ובדרום, שלא בהתאם לחוקי המלחמה המקובלים. בחלוף כשבועיים נמסר דוח שפירה לראש הממשלה. בישיבת הממשלה שנערכה ב-15 בדצמבר, הקריא ראש הממשלה לשרים את עיקרי הדוח, אולם בפרוטוקול הקטע הזה עודנו מושחר. בשנות ה-80 עתר בני מוריס לבגץ בבקשה שיעמידו לרשותו את הדוח, אולם הוא נענה בשלילה. בשנים האחרונות פועל מכון עקבות לחשיפתו. למעשה הדוח הוזכר רק פעמים בודדות בספרות המחקר, עד כדי כך שיש מי שהטילו ספק בעצם קיומו. ההיסטוריון יואב גלבר מחבר אחד הספרים היותר אינפורמטיביים על קורות מלחמת העצמאות, קוממיות ונקבה, כתב כי הוא לא מצא את דוח החקירה של שפירה או התייחסות אליו, או כל עדות אחרת לכך שחברי הממשלה לא היו מרוצים בכלל מתוכנו ומההמלצות שנכללו בו. כשסיים להקריא את עיקרי הדוח לשרים, התייחס בן גוריון ליועץ שפירה ואמר כי לא כל דבריו אני מקבל, אבל סבורני שעשה מעשה חשוב, ואמר דברים שאחרים לא היו מעזים לאומרם. לאחר מכן יצא להזדמנות לבקר את שותפיו לממשלה. כמובן קל לשבת כאן סביב לשולחן זה ולהטיל אשמה על מספר אנשים מצומצם, על אלה שלחמו. השר שפירה, היועץ המשפטי אמנם נתן דין וחשבון ממה שסיפרו לו, אבל זה אינו מתפקידו. לדעתי הדבר היחיד שאפשר עוד לעשותו הוא לבחור מטעם הממשלה בוועדה ציבורית שתחקור את העניין ותיכנס לפרטי פרטיו. אבל אם מחפים על מעשים אלו, האשמה היא בממשלה כולה אם אינה מביאה את העבריינים לדין. רמז. מעשים אלו מוציאים אותנו מגדר של יהודים ומגדר של בני אדם בכלל. דווקא בעניינים חמורים אלו שתקנו עד היום. עלינו למצוא את הדרך כיצד להפסיק מעשים אלו, אבל אין להשתיק את המצפון בהטלת כל חומרת האשמה על בחורים שנגררו על ידי מעשים שנעשו קודם לכן. בן טוב. אנשים מתרגלים לעובדה שלסך הדעת ומתחילים להבין. לית דין ולית דיין. לאורך ישיבות הממשלה מוזכר כמה פעמים קוד השתיקה בקרב חיילים בעניין פשעי המלחמה. השר שפירה סיפר כי עובדה היא שהחיילים חוששים להעיד. שאלתי חייל אחד אם יהיה מוכן להופיע בפני הוועדה. הוא ביקש שלא אזכיר שמו, שאשכח שדיבר עימי והראה אותו כאיש שאינו יודע כלום. גם בן גוריון התייחס לקושי לפרוץ את מעגל השתיקה. בנוגע לגליל נתפרסמו כמה דברים. לא כל השמועות מתאימות לעובדות. נתבררו כמה דברים. מה שקרה בדוימה אי אפשר לברר. יש חיפוי. עניין החיפוי הוא רציני ביותר. הטלתי על חבר אחד לעשות בירור בעניין מסוים ונעשתה כנגדו פעולה מאורגנת, שלא יעשה את הבירור. היה עליו לחץ גדול. בן גוריון פסק כי אי אפשר להגיע לחקר האמת לא בצפון ולא בדרום. הוא הוסיף כי בנגב נעשו מעשים לא פחות מזעזעים ממעשי הגליל. קוד השתיקה סייע לאלה שביקשו לטטא את הפשעים ולהימנע מחקירות וכתבי אישום. ובאמת, שמואל להיס, מפקד הפלוגה מהטבח בחולה, היה מהבודדים שהואשמו ברצח במלחמת העצמאות. אפילו הטבח בדוימה שהביא לחקירה פנימית בצהל שפרטי עדיין חסויים, לא גרר כתבי אישום. על עוצמת החיפוי בצבא אפשר ללמוד מסיפורו של יוסף שייאל. חייל בפלוגה של אייס שהעיד במשפט נגד מפקדו לשעבר. בחיבורו האוטוביוגרפי 80 השנים הראשונות בחיי כתב שייאל את הדברים הבאים. לאחר מתן פסק הדין של המשפט עברתי זמן מה זמנים קשים. היו תופסים אותי בבתי קפה ומקומות שונים בעיר והיו מרביצים לי מכות. פיתחתי מנהג ללכת עם אקדח בכיס. את האקדח מצאתי בשעתו בבית נטוש באקו. כולם ידעו שאני צלף והיה לי שקט זמן מה. המשטרה הודיעה לאבי שיש תכנון לחטוף אותי מהבית ואני הסתתרתי בביתו של חבר. גם המעטים שלא נהנו משתיקה וחיפוי ונשפטו על פשעים מימי המלחמה קיבלו לבסוף פטור מעונש. בפברואר 1949 ניתנה חנינה כללית רטרואקטיבית לפשעים שהראו בזמן המערכה. כאן המקום לציין שמעשי הטבח התרחשו בימים שבהם התהוותה מערכת השיפוט הצהלית. אולי מסיבה זו נטמעה בצבא תרבות ארגונית שמקלה בהרג פלסטינים בנסיבות מבצעיות. מכל מקום, נראה שהציבור הרחב לא הוטרד מהעניין. כשמרטין בובר נדרש לכך, הוא כינה את הלך הרוח ששלט אז בחברה היהודית פסיכוזה של מלחמה. חצי שנה לאחר החנינה הכללית, הופיע יושב ראש הכנסת הראשון יוסף שפרינצק בפני ועדת החוץ והביטחון. בוועדה הזכירו שתי ידיעות שהופיעו באותו היום בעיתון, שסימלו את היחס למעשה הרצח במלחמה. ידיעה אחת דיווחה על קצין שבעת הקרבות נתן פקודה לרצוח 4 פצועים. הידיעה השנייה דיווחה על אדם שמכר ציוד צבאי גנוב. הראשון קיבל 6 חודשי מאסר, בעוד השני קיבל 3 שנות מאסר. לשפרינצק בכל אופן לא היו אשליות. אנחנו רחוקים מהומניזם, אמר לחברי הוועדה. הננו ככל הגויים. הוא ציווה עליהם לעמוד בשורה כשפניהם מופנות אל הקיר. אז הריק בהם 2 מחסניות. מעט אדם רז, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.